זבחים דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב', בנקודתיים באמצע העמוד. באים להכתיר מלך. מה הרגע המחולל שהופך אותו להיות מלך? זה הרגע שמניחים לו את הכתר על הראש. מה קרה? אז שמת לו כמה גרמים של זהב, פלוס כמה גרם של יהלומים. הוא הופך להיות עכשיו מלך ויכול לשלוט על כל המדינה? כן, הבגדים הם אלה שעושים את האדם, הם אלה שמכבדים אותו. כשאתה רוצה לראות אם אדם הוא רב, אתה רואה לפי איך שהוא לבוש, אתה רואה איזה רב. גם אפילו טבח או רופא, לפעמים אפשר לראות לפי הבגד. הבגד הופך את האדם. התורה נותנת חשיבות מאוד מיוחדת לבגדים שהאדם לובש. ולכן אומרת התורה שאם כהן בא לעבוד בבית המקדש וחסור לו אחד מבגדי הכהונה, הקורבן יהיה פסול. הקרבת אותו כמו שצריך, זרקת את הדם, הכל היה בדיוק כהלכתו. דבר אחד היה חסר, בגד. הבגד יש לו משמעות, התורה נותנת לו חשיבות מופלאה ביותר. וזה מה שכתוב במשנה מחוסר בגדים, שהוא פוסל את העבודה, שואל את הגמרא מנלן, מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, ומתו בא משמי דרבי אלעזר ברבי שמעון. יש כאלה אומרים את זה בשמו, יש כאלה אומרים את זה בשמו, מה הם אומרים? המקור לזה שמחוסר בגדים פוסל את הקורבן, זה מהפסוק הבא. דאמר קרא, וחגרת אותם אבנת, אהרון ובניו, וחבשת להם מגבעות. מה קורה אחרי שיש להם בגדי כהונה? והייתה להם כהונה לחוקת עולם. זאת אומרת, ברגע שאתה שמת לכהנים את בגדי הכהונה, הם הפכו להיות כהנים. ברגע שיש לו בגדי כהונה, הוא כהן. אין לו בגדי כהונה, הוא אדם זר. אדם זר שמקריב קורבן, פוסל את הקורבן. אז אתה רואה שמחוסר בגדים, פוסל את הקורבן. בידי פלאים. טוב, בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. טוב, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אבל הגמרא ידע שיש מקור אחר לפסול של מחוסר בגדים. מהכה נפקא. מה פתאום? את זה לומדים מהמקור הזה, שמחוסר בגדים פוסל את העבודה בקורבנות. המעטם נפקא, יש לנו מקור אחר, ברייתא. ברייתא אומרת, מאיפה לומדים שמחוסר בגדים פוסל, וכבר על הדרך לומדים עוד שתי פסולים, מה המקור שלהם. אז הוא אומר ככה. נתניה מניין לשטויי יין, שטו יין. אדם ששתה יין יותר ממה שצריך, בא לעבוד בבית המקדש. מה נראה לך פה? נכנסים פה שיקורים. צריך פה צלילות הדעת, צריך לעבוד בבית המקדש, צריך דעת צלולה, אי אפשר להיכנס לשטויי יין. מאיפה לומדים שאם הוא עבד עבודה, אז העבודה שלו תהיה פסולה? שאם עבד חילל, תלמוד לומר יין ושחר אל תשת וגומר. המשך של הפסוק, אתה ובניך איתך וכו'. והפסוק הבא מה כתוב? ולהבדיל בין הקדוש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור. זאת אומרת, אם אתה שטוי יין, אז אני כבר מבדיל בין הטמא ובין הטהור, וזה למעשה פוסל את כל העבודה. אין לי אלא שטויי יין. מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגליים מניין. עוד שתי פסולים שכהן שלא לבש בגדי כהונה, שהוא לא רחץ ידיו ורגליו לפני שהוא עשה את העבודה, מניין שגם הם פוסלים את העבודה. תלמוד לומר חוקה, חוקה לגזרה שווה. בשטויי יין כתוב חוקת עולם. במחוסר בגדים כתוב כהונה לחוקת עולם. מרחיצת ידיהם ורגליהם אנחנו אומרים, ורצו ידיהם והייתה להם חוק עולם. המילה חוק כתוב בכל שלושת המקומות, לומדים גזירה שווה. אז כמו ששטויי יין פוסלים את העבודה, ככה גם חוסר בגדים, וככה גם שלא רחוץ ידיים ורגליים, שלושתם פוסלים את העבודה. נו, אז יש לנו מקור אחר שמחוסר בגדים פוסל את העבודה, מגזירה שווה לשטויי יין. אז אם כן, מה למדת את זה מהפסוק? בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. מתרצת הגמרא צריך את שתי הלימודים. אם מהתם, אם הייתי לומד את זה רק מהגזרה שווה, אבל אמין ענמי לעבודה דזר חייב עליה אמיתה. הייתי חושב דווקא עבודה כזאת, שכשעושים את העבודה, אם זר עושה את העבודה הזאת, הוא יהיה חייב מיתה בידי שמיים. בשביל זה צריך שיהיה שתי תנאים. כדי שהעבודה, אם היא נעשתה בזר, הזר הזה יהיה חייב מיתה בידי שמיים, הוא צריך לעשות עבודה כזאת שיש בה אחד משתי, צריך שיהיה בה שתי תנאים. לא אחד, אלא שתי, כל השתי תנאים. זה צריך להיות עבודה תמה, דהיינו עבודה שמשלימה עבודה שלמה, כמו זריקת הדם. ברגע שזרקתי את הדם על המזבח, אין שלב הבא באותו דם על כל פנים. וגם עבודת מתנה, דהיינו עבודה שאתה נותן, לא עבודה שאתה מסלק. גם זה מתקיים בזריקת הדם למשל, שאתה נותן את הדם על המזבח, זה לא שאתה לוקח. כמו בתרומת הדשן, אתה מרים את הדשן, אתה מוציא. פה זה צריך להיות עבודת מתנה וגם עבודה שמסיימת. עבודה תמה מלשון תם ונשלם, עבודה שמסיימת. אז העבודה שיש בה את שתי התנאים האלה, אם זר עובד אותה בבית המקדש, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אם זה למשל יהיה זריקת הדם, או שזה ניסוך המים, ניסוך היין, הכתרת האמורים, זה ארבע עבודות שיש בהם את כל הקריטריונים שהזכרנו, זה גם עבודת מתנה וגם עבודה תמה. אבל לעומת זאת עבודות אחרות, כמו קבלת הדם למשל, זה לא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, זר שעובד את העבודה הזאת. אז מאיפה נלמד שאם עשו את זה מחוסר בגדים, אז עבודה תהיה פסולה. וכאלה עבודות שזר לא חייב עליהם מיטה בידי שמיים, מאיפה נלמד שאם הכהן עשה את זה מחוסר בגדים, הוא לא יפסול את הקורבן. אומרת הגמרא, אז לכן צריכים את הפסוק של וחגרת אותם והייתה להם כהונתם, והייתה להם כהונה לחוקת עולם. מה זאת אומרת? התורה אומרת, ברגע שיש לו בגדי כהונה, הוא כהן. אין לו בגדי כהונה, הוא זר. וזר שעובד עבודה, גם עבודה שלא חייבים עליה מיטה בידי שמיים, הוא פוסל את העבודה הזאת. אז אם כן, התורה מלמדת בלימוד הזה, שגם עבודות שהזר לא חייב עליה מיטה בידי שמיים, כהן שעובד את העבודה עם הפסולים האלה, הוא פוסל את העבודה. שואלת הגמרא, השכחן מחוסר בגדים. אז במחוסר בגדים באמת, יש לנו לימוד גם שעבודות שאם עשו אותם על ידי זר, הזר יהיה חייב מיטה בידי שמיים. עליהם יש לנו פסוק אחד מחוקה חוקה ללמד שאם עשו אותם מחוסר בגדים זה יהיה פסול. יש לנו גם לימוד על דברים שהזר לא חייב להם מיטה בידי שמיים. בכל זאת אם הכהן עשו אותם מחוסר בגדים זה יהיה פסול. אבל שטויי יין מנלן שגם אצלו הוא פוסל גם בעבודות כאלה שזר לא חייב עליהם מיטה בידי שמיים. אומרת הגמרא, אתי החוקה, חוקה ממחוסר בגדים. עכשיו לומדים גזרה שווה, שטויי יין ממחוסר בגדים עם אותו גזרה שווה של חוקה, חוקה. כמו שבמחוסר בגדים, בכל העבודות, אם הוא עשה אותם במחוסר בגדים הוא פוסל, גם עבודות כאלה שזר לא חייב עליהם מיטה בידי שמיים, כך גם בשטויי יין, אם הוא עבד עבודה, גם כזאת עבודה שלא חייבים עליהם, אם נעשתה על ידי זר מיטה בידי שמיים, זה פוסל את הקורבן. שואלת הגמרא, רגע, והתנה הוא להבדיל בין וגומר, הרי אנחנו למדנו למעשה גזרה שווה, אנחנו למדנו למעשה לימוד לשטויי יין שפוסלים את העבודה מהפסוק ולהבדיל בין הקודש בין החול שכתוב אחרי יין לשחר על תשת, אז איך אתה עכשיו בא ואומר שלומדים את זה גזרה שווה ממחוסר בגדים? מתרצת הגמרא, טוב, מקמי דליקום גזרה שווה. כל הלימוד הזה למדנו לפני שידענו ששטויי יין נלמדים בגזרה שווה ממחוסר בגדים, אבל עכשיו כשיש לנו כבר גזרה שווה, לא צריך להגיע יותר ללימוד המיוחד שלומדים שטויי יין מהפסוק ולהבדיל בין הטמא ובין הטהור. אומרת הגמרא, והתנא מחוסר בגדים ודקייליף משטויי יין. מה אתה לומד עכשיו? שלומדים שטויי יין ממחוסר בגדים? שכמו שמחוסר בגדים פוסל, כך גם שטויי יין פוסל. הרי למדנו מקודם להפך, שמחוסר בגדים לומדים משטויי יין. שכמו ששטויי יין פסול, ככה גם מחוסר בגדים. אומרת הגמרא, אחר כך אמר, מניין שלא נחלקו בין מחוסר בגדים לשטויי יין, ושלא רחוץ ידיים ורגליים. תלמוד לומר, חוקה חוקה לגזרה שווה. אבל באמת לומדים מי מחוסר בגדים לשטויי יין, ולמי שלא רחץ ידיו ורגליו. והמקור הראשי לפסול של קורבנות שנעשו בצורה לא לפי ההלכה, גם בשטויי יין וגם אלה שלא רחצו ידיהם ורגליהם, המקור של זה מי מחוסר בגדים. שואלת הגמרא, אלא להבדיל, למה לי? אם אנחנו לומדים שטויי יין מגזרה שווה ממחוסר בגדים, אז הפסוק שמקודם למדנו ממנו שטויי יין, שכתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור, מה לומדים מהפסוק הזה? מתרצת הגמרא מהדבר הזה, לומדים הלכה נפלאה מאוד. לכדרב, דרב לא מוקים המורה עלי מיומתיו לחברים משום שכרות רב לא היה מוכן בשום אופן להקים אמורה, טוב, הוא לא היה מוכן שאמורה יבוא ויגיד את הדברים שלו ברבים, לנו לא היה הולך להגיד דרשה ביום טוב, גם ביום שלמחרת. למה? כי ברגע שביום טוב עושים סעודה גדולה, שותים הרבה יין, אז היין משפיע, ולהורות הלכה אי אפשר להורות אחרי ששותים יין. עכשיו, אם האדם שותה קצת יין, אז הוא יכול לחכות קצת זמן, הוא יושן קצת והיין יפוג. אבל אם הוא שותה, אוכל סעודה גדולה והוא שותה הרבה יין, אז כדי שהיין יפוג צריך לחכות הרבה זמן. אז לכן הוא היה מחכה, רש"י אומר, יום שלם עד למחרת, והוא לא היה שותה יין, אם הוא היה שותה יין, הוא לא היה מורה הלכות מיום טוב לחברו, דנו, מהיום למחר, הוא היה מחכה יום שלם עד שהיה יין, היין יפוג מעליו, ורק אז הוא היה מורה הוראות. וזה לומדים, יין ושחר על תשת, אבל אם כן שתית, חוץ מזה שלא יבואו אלו אל מועד, שאסור להיכנס שטויי יין לבית המקדש, גם ולהורות בין התמאו, להבדיל בין הקודש ובין החול, ובין התמא ובין הטהור, זאת אומרת אי אפשר להורות הלכה מה טהור, מה טמא, מה קודש, מה חול, אלא אם כן הוא לא תחת ההשפעה של היין. את הסיפור הזה מספרים על הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה פעם באמצע ראש השנה, באו אליו עם שאלה מאוד מאוד חשובה, שלא הייתה סובלת דיחוי, ושאלו אותו את השאלה, ואז הוא ככה לא ענה, הוא עלה לבית, 25 דקות הוא יצא מהבית והוא ענה תשובה. ואז ניגשו לתקיעת שופר. שאלו את הרבנית, בטח הוא הגיע הביתה 25 דקות לחפש תשובה לשאלה, כי הרי הרב יוסף שלום אלישיב, כל שאלה שהיו שואלים אותו, הוא היה כל כך חריף, התורה הייתה מונחת לפניו כסמלה, הוא לא היה צריך להגיע לעיין בספרים בדרך כלל כל כך הרבה. למה 25 דקות? מה הוא עשה ב-25 דקות האלה? שאלו אותה. אז הם אמרו להם, היא אמרה להם, לא, לא יודעת מה אתם רוצים. הוא הבא פה, הלך לישון, 25 דקות. הענק שבענקים שלא היה יושן כמעט ביום ובלילה, פה הוא הלך לישון 25 דקות לפני התקיעות שופר. כל הציבור מחכים לו בבית הכנסת והוא הולך לישון. באו לשאול את השאלה הזאת את הרב, ילמדנו רבנו, זה מה שהרב עושה לפני תקיעת שופר? כשכל הציבור מחכים? אמר להם הרב, הגיעה אליי פה שאלה דחופה. הייתי חייב להורות הלכה, אבל עשיתי קידוש עם יין, והייתי תחת ההשפעה של יין, כתוב בהלכה שאסור לאדם ששתה יין להורות הלכה, הלכתי לישון מספיק זמן שהיין יפוג, ואז יכלתי לענות את התשובה לאותו אחד, בעניין שחייבים, תשובה דחופה, לכן אני מתנצל על זה שהתעכבנו, היינו חייבים להתעכב בשביל לענות להו תשובה, ו-25 דקות האלה רק בשביל שהיין יפוג. זה הגאון הגאונים, שרק היה צריך להפיג את היין, אבל התשובה הייתה נשלפת. כל פנים, זה מה שלומדים מהפסוק. להבדיל בין הטמא ובין הטהור, זה לא קשור לעניין ששתויי יין בבית המקדש, שזה לומדים ממחוסר בגדים, אלא זה פשוט בשביל מי ששותה יין, הוא לא יכול להורות כל זמן שיש לו את ההשפעה של היין. אומרת הגמרא, הקטי מהך הנפקה? מה אתה אומר שמחוסר בגדים לומדים מהפסוק פה? כי הוא נתם עליהם, בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, הרי מעטם נפקה, ונתנו בני אהרון הכהן, שכתוב הפסוק, ונתנו בני אהרון הכהן. המילה הכהן, המשמעות של זה, זה שהוא כהן שהוא בכהונו, ורק עם בגדים, בגדי כהונה הוא נחשב כהן. רק אז הוא יכול לתת אש על המזבח בשביל להקריב קורבנות. אז לומדים מכאן שהוא צריך להיות בכהונו, לימד על כהן גדול, שלבש רק בגדי כהן אדיוט, דיינו רק 4 בגדים במקום 8, אז על זה אומרת הגמרא, שברגע שחסר לו בגדי כהונה, הוא פוסל את העבודה. לימד על כהן גדול שלבש בגדי כהן אדיוט ועבד, אבל אותו פסולה. אז אם כן, למדים מהפסוק הזה, שמחוסר בגדים פוסל את העבודה. מתרצת הגמרא, אם מפה היינו לומדים את העניין של מחוסר בגדים, אם אנחנו לומדים מפה את העניין של מחוסר בגדים, אבל מן העני מי לעבודה דמעכבה כפרה. הייתי חושב דווקא כזאת עבודה שמעכבת כפרה, רק היא נפסלת אם הוא מחוסר בגדים. אבל עבודה דלא מעכבה כפרה לא, אבל עבודה כזאת שלא מעכבת את הכפרה, בזה לא מעכב עם הכהן עם מחוסר בגדים. לכן מגיע הפסוק כאן שאומר, שמדובר פה על, על, על הכהן ששם אש על המזבח, שזה לא מעכב, כי הרי יש אש שבאה מגבוה, הקדוש ברוך הוא שם אש על המזבח, אז זה לא היה חסר שהאדיוט יבוא ויוסיף את האש. ובכל זאת, התורה מצווה שהכהן גם יוסיף אש, אבל גם בלי זה הקורבן יהיה כשר. התורה באה ללמד אותנו שגם בכזאת עבודה שלא מעכבת את הכפרה, בכל זאת צריך שיהיה בגדי כהונה, ואם זה בלי בגדי כהונה, אז זה פוסל את העבודה. והעבודה תהיה פסולה. לכן צריך גם את הלימוד הזה וגם את הלימוד הקודם, בשביל הלימוד הזה בא ללמד שגם זה שמביאים אש, שזה לא מעכב את הכפרה, גם זה צריך שיעשה בבגדי כהונה. שואלת הגמרא, והקטי מאחה נפקה? מאתם נפקה. עדיין יש לנו את, את הלימוד הזה, אנחנו לומדים הרי ממקור אחר, שמחוסר בגדים פוסל את העבודה. מה המקור? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים וגומר. וערכו בני אהרון את הנתחים, שבני אהרון ערכו את החלקים של הקורבן על המזבח. לומדים מכאן, הכהנים בכהונן. כהן צריך להיות עם הבגדי כהונה. מה קורה עם כהן אדיוט שלבש בגדי כהן גדול? עשה תוספת. כהן אדיוט לבש 8 בגדים, כמו כהן גדול. גם פה הוא פוסל את העבודה. ועבד עבודתו פסולה. אז מה רואים? מקור נוסף שבגדים, שאם הכהן לא לבוש בבגדים שהוא צריך להיות לבוש, העבודה שלו תהיה פסולה. אומרת הגמרא, אם מעתה מה ואמינא, אני מילי חיסור. אם היינו לומדים רק את המקורות שלמדנו עד עכשיו, לגבי מחוסר בגדים שהוא פוסל, הייתי אומר, בסדר, אם חסר לו בגדים הוא פוסל, אבל אם יש לו מעבר, יש לו יותר בגדים, גם בגדי כהן גדול, אולי עד הרבה זה מכשיר אולי יותר. אומר לו, לא, זה לא רק שזה לא מכשיר יותר, זה פסול לגמרי. הייתי אומר, אבל פה אני רואה שאם היה כתוב רק את הלימודים הקודמים, הייתי אומר, רק חיסור פוסל את העבודה, אבל יתור לא, כמה שמלן, שגם אם יש לו יותר מדי בגדים, זה גם כן פוסל את העבודה. כשכהן גדול בא להקריב קורבנות בבית המקדש, או אפילו כהן אדיוט שבא לעבוד עבודה בבית המקדש, הוא צריך לכבד את הכהונה שלו. צריך להיות לבוש בצורה מסודרת, בצורה נקייה, כמו שראוי. לכבוד תפארת אדר גאון בורא עולם. לכן אומרת הגמרא ברייתא, תנו רבנן, מה קורה אם היו בגדי הכהונה מרושלים? היה ארוך מדי, הבגד הרי היה מגיע להם עד הרצפה. מה קורה אם זה מדי גדול, המידה בשביל הכהן, ואז זה נגרר לו הבגד על הרצפה? או שהיו מסולקים, היה לו מדי קצר הבגד, זה לא מגיע לו עד הרצפה. או שהם היו משוחקים, דיינו שהם כבר היו בלויים, הבגדי כהונה ועבד. בדיעבד עבודתו כשרה. אבל אם לבש שני מכנסיים, שני אבנתים, חגורות, חסר אחת, הוא החסיר אחד מהבגדים של הכהונה, יתר אחת, הוא הוסיף בגד אחד יותר, או שהייתה לו רטייה על מכת בשרו תחת בגדו, או שיש לו איזה תחבושת על בשרו מתחת לבגד, וזה חוצץ בין הבשר שלו לבין הבגד. או שהיו מטושטשים, או שהבגדים שלו היו מלוכלכים בטיט. או מקוראין, או שהבגדים שלו היו קרועים, חדשים אבל קצת קרועים, ועבד עבודתו פסולה. אומרת הגמרא, למעשה בברייתא למדנו שבין אם הבגד ארוך מדי, בין אם הבגד קצר מדי, בדיעבד זה כשר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מרושלים כשרים. אם זה ארוך מדי, זה באמת כשר. אבל מסולקים פסולים. אם זה קצר מדי הבגד של הכהן, זה פוסל את העבודה. שואלת הגמרא, והתניא מסולקים כשרים. הרי הברייתא אמרה שבין מרושלים ובין מסולקים זה כשר. אומרת הגמרא, אמר רמי בר חמא לא קשיא. כאן שסילקן על ידי אבנת, כאן דתניהו מעיקרא. כלל. זאת אומרת, ברגע שהם קצרים מדי, זה פסול. אבל אם בעיקרון זה היה בגודל כמו שצריך, רק שזה נהיה יותר קצר בגלל האבנט, שזה קצת הרים את ה... מכיוון ששם את החגורה, אז זה קצת כיווץ את הבגד וזה קצת הרים אותו. אז מבחינת הגודל של הבגד זה מתאים. רק מכיוון שזה מתכווץ, זה נהיה קצת קצר, אז שמואל סובר גם שזה קשרים, וזה מה שכתוב בברייתא, שאם זה מסולקין, קשרים. רב אמר, אחד זה ואחד זה פסולים. בין אם זה ארוך מדי, בין אם זה קצר מדי, זה פסול. ספר את הגמרא, רב הונה איקלה לארגיזה, הגיע למקום שנקרא ארגיזה. טוב, רמלי בר אושפזיכני, הבעל אכסניה מיד דיבר איתו בלימוד, ומה זה לימוד? ישר בדיני קודשים, שאל אותו שאלה. מי אמר שמואל מרושלים כשרים מסולקים פסולים? אני שמעתי ששמואל אומר שכשבגדי כהונה של הכהן גדול או של הכהן אדיוט הם ארוכים מדי זה כשר, קצרים מדי זה פסול. מה זה נכון דבר כזה? הרי הברייתא אומרת ששתיהם זה כשר, והתניא הם מסולקים כשרים. אמר לי, טוב, נו, זה כבר שאלה שכבר תרצו על זה. בר מינה דעה היא, דשם יהי רמי בר חמה, הוא כבר תירץ את זה, שמה שכתוב שקצרים זה פסול, הכוונה שזה קצרים באמת. מה שכתוב שקצרים זה קשר, הכוונה שזה נהיה קצר, בגלל שהחגורה מקווצת את זה וקצת מרימה את הבגד, שזה לא יהיה ממש עד הרצפה. אמר לי, אלא לרב קשיה, אבל על כל פנים, רב אומר שבין מרושלים, בין מסולקים, בין אם זה ארוך, בין אם זה קצר, בכל מקרה זה יהיה פסול, זה סותר במפורש את הברייתא. הברייתא אומרת ששתיהם זה כשר, אז לרב זה קשיא. וכי תהם המים מרושלים מסולקים על ידי אבנט, אז אתה יודע מה, על מרושלים אתה יכול לתרץ, שזה ארוך מדי, אפשר להגיד שהכוונה, שאם זה ארוך, אין בעיה, אז הוא ייקח חגורה וקצת ירים את האבנט ויסגור את החגורה, ואז יחזיק ללמעלה ולכן זה יהיה כשר, אולי זה מה שהברייתא התכוונה. אבל אם ככה מה תסביר בסיפה של דברי רב, הוא אומר שאם זה קצר מדי, זה יהיה פסול. הברייתא אומרת שזה יהיה כשר. מה תסביר בזה? כן, אלא וכי תאם המים מרושלים מסולקים על ידי האבנט, אז עם זה אתה יכול להסתדר. והאבנט מי גז אגיז, אז אתה יכול להגיד שמכיוון שהחגורה הרימה את זה, אז זה נחשב כאילו זה נחתך למטה, וזה לפי הגודל כמו שצריך. אבל אם כן נשאלת השאלה למסולקין קשיה, אז אם כן, זה שרב אומר שמסולקים פסולים, הביתה אומרת שמסולקים קשר, אז אם אתה אומר שזה על ידי אבנט, זה נהיה קצר, ובאמת זה בגודל ולכן זה קשר, הרי לפי רב אם זה על ידי אבנט, זה נחשב כאילו כבר זה חתוך, כמו שראינו לגבי, כשזה ארוך מדי, שברגע שמרים את זה על ידי אבנט זה יהיה קשר, סימן שזה נחשב כאילו שזה חתוך, אז אם כן, כשזה קצר בגלל החגורה, זה גם צריך להיות פסול, מכיוון שזה נחשב כמו שזה חתוך. אלא אומרת הגמרא, לפי דעת רב צריך להסביר שהברייתא אומרת ששתיהם כשרים, זה בעצם מדבר על מקרה אחד. אלא אמר רבי זרע, רב חד התני. בברייתא רב חייב ללמוד שהכל פה מדבר על הלכה אחת. מרושלין, כשהבגד ארוך מדי, שסילקן על ידי אבנט כשרים. ברגע שהוא שם חגורה ועל ידי זה, זה כבר לא מדי ארוך, אלא זה לפי הגודל, אז זה יהיה כשר. ולמעשה זה לא שיש פה בברייתא דיון על מרושלים כשרים ומסולקים כשרים, אלא מה שכתוב כשרים מדובר כשזה היה ארוך מדי, ומסולקים הכוונה מה שעשו לבגד המרושל, עשו אותו מסולק, דיינו עשו אותו קצר על ידי אבנט, ולכן זה נחשב כמו שזה גזוז, כמו שזה חתוך למטה, ועכשיו זה לפי המידה של הכהן, לכן זה יהיה תואם, אז זה כשר. אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה מדיפתי, מרושלין שלא סילקן, תנאי היא. מה קורה בגד שהוא ארוך מדי, שלא הגביעו את זה על ידי אבנט, האם זה פסול או כשר, זה תלוי במחלוקת תנאים, לא פחות ולא יותר, בהלכות ציצית. מבגדי כהונה אנחנו עוברים להלכות ציצית. ומשם אנחנו נראה שלכאורה יש מחלוקת תנאים, מה קורה עם הבגד של הכהן ארוך מדי והוא קיצר אותו, האם זה נחשב כשר או פסול? אם הוא לא קיצר אותו, האם זה נחשב כשר או פסול? מה קורה בגד ארוך מדי, האם הוא כשר? אולי נאמר שזה תלוי במחלוקת תנאים. איזה מחלוקת תנאים? דתניא. כתוב, הפסוק אומר שצריך לשים ציציות על ארבע כנפות כסותך. ארבע ולא שלוש. צריך שיהיה בדיוק ארבע כנפות. צריך בגד של ארבע כנפות, בגד מרובע. אבל אם זה שלוש, אז לא צריך לשים על זה ציצית. אוי נו, אלא ארבע ולא חמש. מה קורה אם יש פה בגד עם חמש כנפות? אולי נאמר שגם פה לא יצטרכו לשים על זה ציצית. כשהוא אומר אשר תכסה בה, הרי בעלת חמש אמור. כשכתוב כל בגד אשר אתה מתכסה בו, צריך לשים עליו ציצית. אז אם ככה רואים שגם בגד שיש בו חמש כנפות, גם בו צריך לשים ציציות בארבע כנפות שלו. אז אם כן, בעלת חמש, התורה אומרת שכן צריך לשים ציציות. מה אני מקיים 4, למה התורה ממעטת דווקא 4? אז 4 ולא 3. ששלוש כנפות לא צריך לשים ציצית. אומרת הגמרא, ומה ראית לרבות בעלת 5 ולהוציא בעלת 3? אשר תחסה בה, אולי תגיד שזה בא לרבות בגד שיש בו 3 כנפות, וזה בא למעט בגד שיש בו 5 כנפות, שהוא לא חייב בציצית. אומרת הגמרא, מרבה אני בעלת 5, שיש בכלל 5-4. ברגע שיש לך בגד של 5 כנפות, יש פה 4 כנפות, רק יש פה עוד אחד. אבל לעומת זאת, מוציא אני בגד שיש בו 3 כנפות, בעל 3, שאין בכלל 3-4. ברגע שיש פה רק 3 כנפות, אין פה 4 כנפות, אז לכן, זה לא צריך לשים בזה ציצית. זה ברייתא אחת שאומרת, שכשיש פה בגד של 5 כנפות, צריך לשים ציצית. ותניא אידך, על 4 כנפות פסותך, 4 ולא 3, 4 ולא 5. נו, אז אם ככה לכאורה זה סותר. ברייתא אחת אומרת שכשיש 5 כנפות צריך לשים ציצית. ברייתא אחרת אומרת שכשיש 5 כנפות לא צריך לשים ציצית. מתרצת הגמרא, מי לאו באקא מפלגי. בזה נחלקו שתי הברייתות. דמר סבר, יתר כמאן דאיתי דמי. זה שפתר סובר שיתר כמאן דאיתי דמי. זה נחשב כאילו זה קיים, ולמעשה זה 5 כנפות, אז זה לא הציצית שהתורה אומרת. התורה אומרת צריך שיהיה 4 כנפות כדי לקשור על זה ציציות. פה זה 5 כנפות. ומר סבר כמאן דאיתי דמי. לעומת זאת, הברייתא שסוברת ש5 כנפות זה חייב בציצית, הוא סובר שהחמישי זה כאילו שהוא לא קיים. ואם כן, עכשיו שיש פה 4 כנפות, אנחנו לא מתייחסים לכנף החמישי, ולכן הבגד יהיה חייב בציצית. אותה מחלוקת אנחנו גם נלמד לגבי בגדי כהונה. זה שסובר יתר כמאן דאיתי דמי, כאילו שזה נחשב שהוא חלק מהבגד, אז אם הבגד הוא ארוך מדי, אז זה פוסל, הבגד יהיה פסול. אבל לפי הברייתא שסוברת, שאפילו כשיש 5 כנפות, זה נחשב כמאן דאיתי דמי, אנחנו כביכול מקזזים את אותו כנף נוסף, אז אנחנו גם נחשב את הבגד הארוך מדי כמאן דאיתי דמי, כאילו מקזזים את מה שארוך יותר מדי, ואם כן, הבגד הזה יהיה כשר. לא, דכולי אלמא כמאן דאיתי דמי. באמת, כולם מסכימים שכשיש בגד ארוך, זה נחשב שהוא נמצא וזה ארוך מדי וזה פסול. ושעני האחה, אז אם כן למה כשיש בגד של 5 כנפות אתה אומר שאפשר לשים על זה ציצית? זה שונה, כי יש פה ריבוי מיוחד. שעני האחה, דרבי רחמנה אשר תכסה בה. התורה מרבה שכל בגד שאתה מתכסה בו תשים בו ציצית, וגם אם הוא לא בדיוק 4 כנפות. לכן אני מרבה בגד של 5 כנפות לפי דעה אחת. שואלת הגמרא, ועידה חיה אשר תכסה בה, מה יעביד לי? לפי הברייתא שאומרת שכשיש 5 כנפות לא שמים ציצית, אז מה הוא יעשה מהריבוי שכתוב בפסוק אשר תכסה בה? אומרת הגמרא, הוא בא לרבות, אם זה ריבוי אחר לגבי ציצית. מבא אלה לכדתניה, וראיתם אותו, צריך לראות את זה עם העיניים את הבגד. אבל אם זה לילה, אז אין אפשרות לראות את הבגד. אז פרט לכסות לילה, בגד שלובשים בלילה, פטור מציצית. שואלת הגמרא, או אינו אלא פרט לקצות תשומה. יש עוד אחד שלא רואה. אחד שחס וחלילה אין לו עיניים, שהוא לא יכול לראות. יש לו עיניים, אבל עיניים להם ולא יראו. אחד כזה, גם כן לא יכול לקיים וראיתם אותו. אולי נאמר שהוא פטור מציצית. אומרת הגמרא, בשביל זה בא הפסוק. כשהוא אומר, אשר תכסה בה. אז זה בא לרבות קצות תשומה, שגם עיוור, תכלס הוא מתכסה בבגד. בפועל הוא מתכסה, אז אם כן, הבגד הזה קשר וצריך לשים על זה ציצית. הרי כסות תשומה אמור, מה אני מקיים וראיתם אותו, פרט לכסות לילה. ראיתם אותו, זה בא למעט בגד שלובשים בלילה. שואלת הגמרא, יש פה ריבוי ומיעוט. אשר תכסה בה, בא לרבות. וראיתם אותו, בא למעט משהו שלא רואים. אז למה אתה מחליט לרבות בגד של תשומה ולמעט בגד של לילה? אתה יכול להגיד את אותו דבר גם להפך. מה ראית? לרבות כסות תשומה ולהוציא כסות לילה. מסבירה הגמרא, מרבה אני כסות תשומה שישנה בראייה אצל אחרים. בגד של אדם שלא רואה, הוא לא רואה, אחרים כן רואים. אז אם כן, אפשר לרבות את זה ממה שכתוב אשר תכסה בה. לעומת זאת, מוציא אני כסות לילה שאינה בראייה אצל אחרים. בגד של הלילה גם אחרים, אצלהם זה גם לילה וגם לא רואים את הבגד. ולכן, בזה אנחנו ממעטים, וראיתם אותו, פרט לבגד של לובשים בלילה, שהוא לא חייב בציצית. והידה, חתנה שמרבה ציצית בעלת 5 כנפות, מה הוא יעשה מהפסוק הזה? נפקלי, מאיפה הוא ילמד באמת שפרט לכסות לילה, שבגד של לילה באמת פטור מציצית? אומרת הגמרא, מאיפה גם ירבה בגד של סומה, שזה חייב בציצית, נפקלה מאשר. כתוב, אשר תחסה בה, מרבים בגד של סומה. ואידך, התנא שלומד, אשר תחסה בה רק לכסות סומה, והוא לא בא לרבות בגד עם חמש כנפות, מה הוא יעשה עם המילה אשר? אומרת הגמרא, אשר, לא דריש, הוא סובר שצריך לכתוב, בגלל שכתוב לא תחסה בה, חייבים לכתוב אשר תחסה בה, זה הדרך של הפסוק, ואין פה איזשהו איתור מיוחד מהמילה אשר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כתוב שבע פעמים בבגדי כהונה המילה בד, ולומדים מזה הרבה ריבועים, הגמרא מביאה פה חלק מהריבועים. בד שיהיו של בוץ, הבגדים של הארבע בגדים של כהן אדיוט צריכים להיות עשויים מפשטן. מה עוד לומדים מבד? בד שיהיו חדשים. לכאורה הכוונה של הדרשה היא שהרי כמו שבד זה הכוונה הרי פשטן ככה חדש, אז הוא טרי, הוא חדש, אז ככה גם הבגדים צריכים להיות חדשים ולא בגדים ישנים של כהן. מה עוד? בד שיהיו שזורים. לא חוט אחד, אלא שיקחו כמה חוטים ביחד וישזרו אותם. כמה חוטים צריכים לקחת ביחד ולשזור אותם? בד שיהיה חוטם כפול שישה, צריכים שיהיו חוטם כפול שישה חוטים, וזה נחשב שזור כמו שצריך. מה עוד לומדים מבד? בד שלא ילבש של חול אימהן. חייבים שיהיה הכהן בזמן העבודה לבוש רק בבגדי כהונה, ולא להוסיף עוד איזשהו בגד של חול, יש לזה בגד מיוחס למעריץ חיות, הוא רוצה ללבוש אותו לכבוד העבודה בבית המקדש, אין דבר כזה, רק בגדי כהונה ולא שום דבר יותר מזה. טוב, עכשיו הגמרא דנה פה בלימודים שלמדנו. אמר לי אביי לרב יוסף, בשלמה שיהיו של בוץ, זה שאנחנו לומדים מפעם אחת שכתוב בד, שצריך להיות עשוי של בוץ, הכוונה של פשטן, אני מבין למה זה חסר הריבוי הזה. אקא משמלן, בוץ אין מידי אחרינה לא. דווקא מבוץ ולא מצמר, לא משום דבר אחר. אלא, בד שיהיו חדשים, חדשים אין שחקים לא? מה, לומדים את זה שכתוב בד, שהבגדי כהונה חייבים להיות חדשים? ואם זה בגדים ישנים, זה פוסל את העבודה? והתניא, משוחקין, כשרים. אז אם כן רואים, שזה לא מעכב בדיעבד. ואם זה כמו שאתה אומר שזה ריבוי מהפסוק, שהבגד חייב להיות חדש, אז למה הברייתא אומרת שאם זה משוחק זה כשר? למה הברייתא אומרת שאם זה ישן זה כשר? אם התורה אומרת שזה חייב להיות חדש, אז זה ודאי מעכב. אומרת הגמרא, מה? ולתעמיך, שאתה חושב שמה שכתוב בברייתא כאן זה באמת מעכב, אז נשאר אותך שאלה אחרת. אמר לי ולתעמיך, בד שיהיה חותן כפול שישה? מה, מהמילה בד, שזה מלשון לבד, מלשון אחד, אתה לומד מזה שצריך שהחוט יהיה כפול שישה? הרי מדובר פה על אחד, לא מדובר פה על שישה. אז לא מהמילה בד לומדים את זה, אלא מה חייבים להסביר? הרי בד חד חד לחודי משמע. אז מה כן, אלא מה חייבים, מה לומדים מהמילה בד? לא, זה לא לימוד מפורש, אלא אחי כאמר, בגדים שנאמר בהם בד, צריכים שיהיו של בוץ, חדשים, שזורים, שיהיו חותם כפול שישה. אבל מה, זה לא שלומדים את זה מהמילה בד, אלא בכל בגד שכתוב בו לשון בד, חשוב שיהיה בו את הפרטים האלה. יש מהן לעכב, יש מהן למצווה, יש מהן לעכב. חלק מהפרטים זה לכתחילה צריך שהם יהיו, וחלק מהפרטים זה מעכב. למשל, שיהיו חדשים זה לכתחילה, אבל שיהיה שזור כפול שישה זה מעכב. טוב, למדנו שבד מרבה שזה צריך להיות מפשטן, כי אמרנו שזה באמת, לומדים מהפסוק שבד זה כותנה פשטן. שואלת הגמרא, מה? למה שבד ירבה בגד מכותנה? שואלת הגמרא, ממאי דהי בד כיתנה הוא? אמר רב יוסף ורבי חנינה, כי כשכותנה צומחת, היא צומחת אחד אחד. בד זה הכוונה אחד. דבר העולה מן הקרקע בד בבד. זה צמח שעולה מהקרקע אחד אחד וזה כותנה. שואלת הגמרא, למה דווקא כותנה? אמר לי, אז הוא ענה לו, אימה אימרה. אולי נאמר שזה הכוונה לצמר, גם צמר כשהוא צומח על הכבש, או כשהוא צומח על הבהמה, הוא גם כן צומח אחד אחד, אז אולי נאמר שזה הכוונה שצריכים לעשות בגדי כהונה מצמר. איך שהכהנים יצטרכו ללבוש בגדים צמר בימים חמים, זה כבר עניין אחר, אבל על כל פנים, אולי נאמר שזה הכוונה לבגדי צמר. אומרת הגמרא, אמרה מפצל. הצמר, כשהוא צומח על הבהמה, הוא צומח אמנם לאחד, אבל אחר כך הוא מתפצל לשתיים. אז זה כבר לא נקרא בד. שואלת הגמרא, קטנה נמי מפצל. הרי גם קוטנה הוא מתפצל, כשמקים אותו, מתי שרוצים להפוך אותו לחוטים, מקים אותו והוא מתפצל לכמה חוטים. אז זה לא חוט אחד שצומח, כל חוט שצומח אחד, אחר כך הופכים ממנו כמה חוטים. אומרת הגמרא, קטנה, כשהוא מפצל, מפצל על ידי לקות המפציל. הוא על ידי שמקים אותו הוא מתפצל, אבל הוא לא מתפצל דרך הצמיחה שלו, הוא לא צומח מפוצל, הוא לא צומח מתחלק לשתיים. לעומת זאת צמר, כשהוא צומח על הבהמה, הוא כבר מתפצל לשתיים. שואלת הגמרא, טוב, מצוין. אז אם כן יש לנו מקור מצוין לזה שבגדי כהונה צריכים להיות עשויים מכותנה, מזה שכתוב בד. המילה בד זה דבר שצומח אחד אחד, ורק כותנה זה דבר שצומח אחד אחד. שאומרת הגמרא, יש לי מקור אחר לומר שהכהנים צריכים ללבוש דווקא בגדים שעשויים מכותנה. רבינה אמר מאחה, הפסוק אומר פערי פשטים, דהיינו מגבעות מפשטים, מלשון פאר, פערי פשטים, יהיו על ראשם, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם. הפסוק אומר שזה צריך להיות עשוי מבד, ובחזקל מה כתוב? פערי פשטים. אז אתה רואה שבד הכוונה פשטים, אז אם כן, מה שכתוב כאן, בד זה הכוונה עשוי מפשטים. טוב, ההמשך של הפסוק לא יחגרו ביזה, הגמרא תכף תסביר מה הכוונה. אמר לרבה של רבינה, מה? הפסוק ביחזקל שכתוב שמה שמכנסי פשטים זה עשוי מפשטן, זה מה שמלמד אותך שמה שכתוב מכנסי בד הכוונה מפשטים? הרי יחזקל היה הרבה שנים אחרי שנבנה בית המקדש, ובטח אחרי שנבנה המשכן. אז איך ידעו משה רבינו, או כל עם ישראל במשך כל הדורות, שצריכים לעשות בגדי כהונה מפשטן? הרי לא עליהם את הפסוק הזה עדיין ביחזקל. אז הוא שאל אותו, עד דעת היחזקל מנהלן, עד שהגיע היחזקל ואמר שזה הכוונה לפשטים, מאיפה ידעו שמה שכתוב בד הכוונה מפשטים? אמר לי, ולתעמיך, עד אמר רב חיסדא, דבר זה, הדבר הבא שתכף אנחנו נלמד, מתורת משה רבנו לא למדנו. לא למדנו בתורת משה רבנו שהעבודה הבאה צריכה לעשות בצורה הבאה, שתכף נראה. אלא מאיפה למדנו את זה? מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו. יחזקאל בן בוזי חידש חידוש שמשה רבנו לא חידש אותו? מה זה יכול להיות דבר כזה? הרי ידוע שאסור לחדש שום דבר, מה שמשה רבנו לא אמר בתורה, אין שום נביא שיכול לחדש. הרמב״ם אומר שהנביא אפילו לא יכול לפרש שמשה רבנו כשהוא אמר משהו בתורה הוא התכוון למשהו מסוים שאנחנו לא קיבלנו אותו ממשה רבנו. נביא לא יכול לחדש דבר שלא קיבלנו אותו ממשה רבנו. אז אם כן, מה שיחזקאל בן בוזי אומר, כל בן נחר, ערל לב, אדם שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים ויש לו סוג של עורלה על הלב שהוא לא מתנהג בעירת שמיים להשם יתברך, וערל בשר, אדם שלא עשה ברית מילה, אפילו שאם הוא אסור לו לעשות ברית מילה, יש מקרים שאם חלילה וחס נולד תינוק, עשו לו ברית מילה, הוא מת בגלל המילה חלילה. אחרי זה נולד עוד אחד, עוד פעם הוא מת. יש מציאות כזאת שאחר כך אם נולד תינוק כבר לא עושים לו עוד פעם ברית. למה? מתו אחיו מחמת מילה. יש פה חזקה שכל התינוקים האלה מתים מחמת מילה במשפחה הזאת, אסור לעשות יותר ברית. אז הוא הופך להיות ערל. ואדם כזה, למרות שאסור לו לעשות ברית מילה, אם הוא כהן, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. מאיפה לומדים את זה? הפסוק פה אומר, ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי, שאסור לו לעבוד בבית המקדש. מה, יחזקאל המציא הלכה שלא הייתה כתובה בתורה של משה רבינו? עד שבא יחזקאל מנהלן. מאיפה למדנו את זה? הרי יחזקאל לא יכול לחדש דבר שמשה רבינו לא לימד אותו. אלא גמרא גמירא לה. אנחנו קיבלנו את זה במסורת, שזה היה הלכה למשה מסיני. ואתה יחזקאל ואסמיך יקרא, כשיחזקאל בא והתנבא, הוא הסמיך את זה על פסוק בספר יחזקאל. אחא נמי, אותו דבר גם לגבי מה שאמרנו, מכנסי פשטים. מה אתה חושב שיחזקאל הוא בא והסביר לנו שמכנסי בד הכוונה מכנסי פשטים? מה פתאום? אלא, גמרא, אחא נמי גמרא, גמירלה, קיבלנו את זה במסורת שמה שכתוב, מכנסי בד, הכוונה מכנסי פשטים, וכשהגיע יחזקאל הוא בא ופירש את זה. אבל למעשה, זה דבר שקיבלנו אותו במסורת, הלכה למשה מסיני, שהבגדי בד, הכוונה בגדי פשטים, וזה הכוונה בד שהם יהיו עשויים מפשטים. הפסוק אמר, פערי פשטים יהיו על ראשם, מכנסי פשטים יהיו על מותניהם, ואז הפסוק סיים, לא יחגרו ביזה, במקום זהה שלא יחגרו את האבנת, את החגורה. מה בא ללמד הפסוק הזה? אומרת הגמרא, מה לא יחגרו ביזה, ביזה? מה הכוונה של הפסוק הזה? אומרת הגמרא, אמר רבי, לא יחגרו במקום שמזיעים. לא לשים את האבנת במקום שיש בו הרבה זהה. הרי כהנים בבית המקדש צריכים לכבד את העבודה שלהם. צריכים ללבוש בבגדים יפים, נקיים, מצוחצחים. זה יהודי, יהודי שיש לו את מידת הנקיות. כמו בני מלכים צריכים להתלבש בבגדים יפים. אז אם כן, כשאתה שם את החגורה במקום זהה, זה גורם שהזהה תצטבר על הבגד. ולא לשכוח, מדובר פה בגדי לבן, זה גורם שיהיה חוסר ניקיון. אם ככה, אל תחגור במקום כזה שיגרום לך לחוסר ניקיון. אלא איפה כן? כדתניה. אמר רבי, לא יחגרו במקום שמזיעים. כדתניה, כשאין חוגרים, אין חוגרים לא למטה ממותניהם, לא במחילה, במקום איפה שרשי אומר, נכפל ונופל שומן הבטן. איך אומרים, בכפלים של השומן של הבטן, שם לא לשים את החגורה, בגלל ששם יש הרבה זהה, ואז זה גורם שיצטבר לכלוך על הבגד. ולא חוגרים למעלה מאציליהם, זה הכוונה למרפק. לא לחגור מעל המרפק, אלא בדיוק. במקום של המרפק. אלא כנגד אצילי ידיהם, המקום לשים את החגורה זה בדיוק כנגד המרפק. ספר את הגמרא דבר מעניין. אמר רבשי, אמר לי אונה בר נתן. אונה בר נתן היה ראש הגולה בזמנו. אז רבשי, שהוא היה ראש ישיבה, אמר לי אונה בר נתן, זימנה חדה אבקאימנה קמי דיסגדר מלכה. פעם אחת היה לי איזושהי פגישה עם מלך פרס, קראו לו איסגדר. ואבמיד לה לי ימייני ותי תי נעלי. החגורה שלי הייתה קצת, נפלה קצת. החגורה שלי הייתה קצת למעלה מדי. הרמתי את החגורה מדי הרבה למעלה. כן? הוא קצת לקח את זה מדי ללב. אז איך קראו לו שם? איסגדר המלך, בא והוריד לו את זה קצת. ואז הוא אומר לו, המלך של פרס, אומר לאונה בר נתן, ראש הגולה, מה, אתה צריך להתלבש מכובד? הרי אמר לי, ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו. כתוב עליכם שאתם צריכים להיות ממלכת כהנים, גוי קדוש, אתם אהם של בורא עולם, אתם צריכים להתלבש בצורה יפה. אז איך החגורה שלך לא נמצאת במקום? אתה צריך לשים את זה בדיוק מתחת למרפק. טוב, דבר מעניין שהוא ככה בא ומכבד את עם ישראל, והוא מלמד אותנו איך אנחנו צריכים להיות כמו בני מלכים, כמו גוי קדוש. הלכתי לספר את זה למימר, כי עתיק עמי דה המימר, אז הממר, כשהוא שמע מזה, אמר לי, יקיים בך והיו מלכים אומנייך. זאת אומרת, קיים בך מה שכתוב בפסוק, והיו מלכים אומנייך. שלעתיד לבוא, אפילו מלכים יהיו אלה שישרתו אתכם. ופה עוד כבר היה קצת את המושג הזה באמת, שמלך פרס בא ושירת אותך בתור הראש הגולה של עם ישראל, הוא בא ואומר לך, אתם צריכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כבר יש פה את ההתחלה הזאת, שהנבואה שיהיה לעתיד לבוא, שמלכים יהיו אלה ששרתו את עם ישראל.